לא, אל תשמע. ממש לשבח כי הולכו לעשות. איך תסביר את הפסוק כשוג עליו, אתה תשבח את זה? ומה הם? כן, השעון מגיע. נכון. אבל כתוב שהקדוש ברוך הוא משביע אותה. מה זה משביע? כן, שעון. כן, שעון. כן. כשוג עליו. אבל מה פירוש אתה תשב בכם? להרגיע זה להשביע? אבל מה זה קשור ללשון שבע? לא, זה עצירה. קרוב אל לשון שבר. שבר ושבע הם שורשים קרובים זה לזה. זה עצירה. קרה שקושר, כמו להשביע, כן? אתה נקשר. או כל למשל לשבות שבי. גם כן מה שעוצר. זאת אומרת, אתה רואה שהאותיות שין זה, מתחילת שורש, יש להם משמעות כוללת של עצירה. לכן, סביר ביותר מה שמפרש רבנו אברהם בן אגרא, שאתה תשב יחד בראשות העצור. אני חוזר גם לשבילך, מי שיתפס מעתיק, יפסל בחינתו. אז אם כן, אתה תשב יחד. עכשיו, אם כן, מה הוא לתאר?
אם אתה חוזר כמה פעמים...
זה הכי טובות. הכי טובות זה אלה שחוזר אופן עצמם. כן. טוב. מה? קישור. כן, זה קישור. לא? קידוש, לא. אני אומר קישור. גם אם זה קיסור, אז אני מתעסק. זה עכשיו לכם, תראו לי מה. אז... המשובח על ידי הצדיקים, כך אומר רבי אברהם בן אגרא. זאת אומרת שהצדיקים יודעים שהם לא צריכים להגיד שום דבר על הקדוש ברוך הוא, כי הם משיגים את זה שאי האמירה זה השבח היותר עליון. לך דומיה תמידה. המפואר זה בידי הבינוניים, כי הבינוניים הם מרגישים...
המוח הרי אף פעם לא חשב, אלא אם כן הוא יושב את זה. אפילו גם בשבינה יש חלומות וכו'. מה זאת אומרת עצירה? עצירה זאת אומרת שאתה פונה לאיזושהי מחשבה אחרת.
כן, נכון.
לא בפה, או לא חייב בפה, אתה מחפש איזה ערוץ אחר.
נו.
אתה חושב על משהו.
נכון.
לזה
אני לא... אבל הכוונה שאני לא אומר הגדרה באלוהים. כן. הרי זה מסובך שהוא נפלא, הוא נפלא. כל המרבה לספר הרי זה משובח, אבל לא הרי זה משבח. לא, הוא ראוי לו השבח, אבל הוא עצמו לא משבח, הוא מספר. שבח זה מי שאין לי דרך להגיד את מעלתו, אז אני משבחו, זאת אומרת לא אומר כלום. זה כמו מה שאתה אומר, אין מילים. אין מילים זה שבח. לא, לא מבטא כלום. הרי זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם בספר מורה נבוכים, שכל תוארי האלוהות הם תוארי שלילה, שאי אפשר לתת שום הגדרה חיובית באלוהות. לא דרך השכל, ולא דרך הרגש, ולא דרך הדמיון, ולא דרך החושים. אז זה נקרא לשלול, זה בדיוק העניין. כן.
יש
מקום שאומרים
לכל
הכי פחות
לדורות הכי
פחות. כן, נכון. נכון. אבל האמת היא, השאלה אם אתם ברוב התשמחות. רוב זה לא רוב. רוב זה הרבה, כן. לא רוב במובן של אומת מיעוט. רוב זה הרבה. נכון. אז אלה ש... נו. המעולם יכול להיות שיש איזה בתשבחות כשרח יכול להיות אבל תנו לי להסביר פירושו של רבי אברהם מן הגר"א בכל זאת יש לו מה לומר זאת אומרת ככה המשובח על ידי הצדיקים, כי הצדיקים למדו את מורה נבוכים, ואז הם מבינים שאי אפשר להגיד שום דבר על הקדוש ברוך הוא, לכן הם שותקים. המשובח על ידי הצדיקים. הבינונים הם אדרבה, צריכים הרבה הרבה שבחים, מפואר. אומרים הרבה דברים על הקדוש ברוך הוא, זה הבינונים. והוא מתנצל על ידי הרשעים כשהוא עושה בהם דין. הקדוש ברוך הוא נוקם את מתנתו מן הרשעים, אז הוא מתנצל מעליהם. זה הדרבה, זה הקידוש השם הגדול, שאף על פי שיש רשע בעולם, בסוף הקדוש ברוך הוא עושה בהם דין. זה נפלא. לא, בסוף יראו את זה. בסוף יראו. ישמח צדיק כי חזה נקם. כשהצדיק רואה את הנקמה, הוא שמח. אבל כשהוא רק יודע על הנקמה, הוא לא רואה, אז הוא לא שמח. זה מה שנאמר גם באברהם, נכון? כשאברהם קם בבוקר, וישקף על פני סדום, והנה עלה כיתור הארץ וכיתור הכבשה. זאת אומרת שאברהם קם בשביל לראות את מהפכת סדום ועמורה. זה זכות גדולה שיש לאברהם. ישמח צדיק כי חזה נקם. לעומת לוט ואשתו, שלא היו צדיקים כל כך, אמר להם המלאך, אל תבט אחריך. לא מגיע לך לראות. כי גם אתה לא כל כך צדיק, אבל אתה לא כל כך זכאי לראות. טוב. נמשיך, טוב. קרח על פה. לא יצא. אם אדם קרא את המגילה בעל פה, לא יצא. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים את זה? אמר רבה, עתיה זכירה זכירה. לומדים את זה בגזרה שווה. כתיב הכה והימים האלה נזכרים. על איזה ימים נאמר? על פורים, נכון? הימים האלה נזכרים, ימי הפורים. וכתיב התם, כתוב זאת זיכרון בספר. אם כן צריך שיהיה ספר. מה להלן בספר? אף כאן בספר.
זה השבה.
בתורה, זה אפשרי. כי הרי מי שכתב את המגילה ידע את התורה. אז מי שכתב את המגילה חשב, כשהוא כתב נזכרים, מה פירוש נזכרים? כמו שבתורה כתוב זיכרון בספר, אף כאן השבנה בספר. אבל זה השבה מוצדקת. בסדר? לא, אם היית צריך לפרש פסוק בתורה, על פי המגילה היה מקום לקושיה. כי אתה אומר, בזמן שמשה כתב את התורה, המגילה עוד לא הייתה. אבל מכיוון שהמגילה נכתבה אחרי התורה, אתה יכול לומר התורה למגילה. בסדר? אף אחד בספר. וממאי דהי זכירה קריאה היא דלמה עיון בעלמה. עכשיו פה יש שאלה אחרת. ברור שצריך שיהיה לך ספר. אבל מי אמר שצריך להוציא מן הפה? אולי לזכור, זה כמו שאדם קורא, קורא בעיתון, בלי להוציא מן הפה. מי אמר שחייבים לקרוא בפה? לא צדקה דעתך, זה לא נכון. תתניה, יכול, זכור, יכול בלב. אין כתוב, זכור את אשר עשה לך המלאק. מה זה זכור? אני זוכר בלב, בלב ובמוח. כשהוא אומר, לא תשכח, הרי שכחת הלב אמור. המה אני מקיים זכור? בפה. כלומר, מכיוון שיש פה כפילות בפסוק, שנאמר לא תשכח ולא תשכח זה בטוח בלב, אז אם כן צריך לזכור להסביר למשהו אחר, זו זכירה בפה. אם כן זכירה תמיד היא בפה, למדו את זה מזכור שהסך המלג, לכן אם הימים האלה נזכרים ברור שצריך בפה, איך אנחנו יודעים שצריך בספר, שנאמר זיכרון בספר. פשוט לא. מה זה אומר? זה אומר שמעשה שלם של מחיית המלג, הרי זה מה שקורה במגילה, צריך שיהיה מושלם משלושה מישורים, במחשבה, בדיבור ובמעשה. המחשבה זכור, המחשבה זה לא תשכח, הדיבור זכור, והמעשה זה הספר. אם כן, אתה יכול לעשות מלחמה, שזה מעשה עוד יותר גדול. כן.
מה זה, לכתוב אותם? זה
הכוונה... זה שטח ספר, כן, זה מגילה. זה שטח מגילה, כתובה. צריך שסופר, שיפרים. זה נקרא ספר. קראת תרגום לא יצא. מי שקרא את המגילה מתורגמת לא יצא. איך ידמה? איך זה קרה? איך הוא קרא בדיוק? אילי מה דכתיבה מקרא וקרא לתרגום, היינו על פה. כלומר, אם מדובר שהמגילה כתובה בעברית והוא קורא אותה בשפה אחרת, בעל פה, הוא מתרגם תוך כדי קריאה, אז ודאי שזה פסול, לא צריך את המשנה בשביל זה, כי הרי זה כמו קרא על פה. אז מה הפסול באמת? לא מדובר על זה. לקו אחד, הכתיבה תרגום וקרא לתרגום. היא כבר כתובה בארמית, והוא מתרגם אותה, והוא קורא את הארמית. כן, תרגום זה לשפה אחרת, לשון אחרת בשביל ארמית. ארמית נקרא תרגום, זה חזק. תרגום זה ארמית.
ובולגטה?
בולגטה זה לא נקרא תרגום. זה נקרא לטינית, או רומית. המילה תרגום זה מילה שפירושה ארמית. לא, אני משקר, מה?
ואיך אבותינו אמרו שתרגום לערבית
למשל? לתרגם זה משהו אחר. הפועל לתרגם זה בסדר. אבל כשאומרים סתם תרגום, בלי להוסיף שום שם לוואי, הכוונה ארמית. כן? תרגום בגימטריה תרדמה. זה מה שרדום בתוך ההכרה שלנו זה ארמית. כי הרי ארמית היא השפה של התרבות שממנה בא אברהם אבינו. אז כדי להיות אברהם הוא הפך מארמי לעברי, אבל הארמית נשארת המהדורה הראשונה של הזהות שלו. לכן בתת מודע העברי יש תמיד שכבה ארמית רדומה. בסדר?
מה?
בתת מודע שלנו, כלומר שאנחנו רוצים להסביר לעצמנו משהו, אנחנו חושבים בעצם בארמית. לכן כל הספרים שאצלנו באים לפרש כתובים בארמית. יש לנו שני ספרים בעברית, אחד תורה שבכתב ואחד תורה שבעל פה. תורה שבכתב, תנ"ך, תורה שבעל פה, משנה, שניהם בעברית. אתה רוצה לפרש אותם, את המשנה אתה מפרש, זה הגמרא, נכון? זה בארמית. פירוש התנ"ך זה הזוהר, בארמית. בסדר? ולכן בזמן הגלות אנחנו חוזרים לדבר בשפה הארמית. וכשהרבנים מתכתבים זה עם זה, הם כותבים בארמית. נכון? לא. לא, ברור מה, כל הספרות הרבנית היא ארמית, מטובלת בארמית. וגם אבותינו כשיצאו ממצרים הייתה להם לשון לחול ולשון לקודש. היו מדברים ארמית לחול ועברית לקודש. ויאמרו מן הוא, כי לא ידעו מה הוא. משמע שדיברו ארמית.
אבל כל שפה של השכבה העליונה של האוכלוסייה
הייתה
שואבת את החיבור שלנו מספר
מלשה
לטינית.
לא
יודע משהו
שואבת את הכל לעשות. כן. אבל פה מדובר על תלמידי חכמים שדברים ארמית, לא מתבוללים. זאת אומרת, זה שתלמידי חכמים שלנו תמיד דיברו בכל השפות, דיברו יוונית, ערבית, לטינית, לא משנה, בוודאי דיברו. אבל מה השפה הטבעית לרבנים? היא הארמית.
לא הבנתי מה זה טבעי ל...
כלומר, כשאנחנו שוכחים מי אנחנו, אנחנו חוזרים לשכבה קדומה יותר. כלומר, כביכול, יש צבע עברי על גבי גוף ארמי. כשזה מתקלף, מתגלה ארם. גם אברהם היה בהתחלה אב, רם, אב לארם. התגבר על זה, נהיה אב המון. כשנהיה עברי. מה אתה רוצה?
אם אברהם הוא צאתה של אדם הראשון.
הוא צאתה של... גם אתה.
ואמרנו פעם שאדם הראשון
הוא עברי? אדם הראשון כן, אז מה?
זה אומר שיש מתחת
ל... לא, סליחה אדוני היקר, כתוב גם בראשית רבה. אדם הראשון בלשון ארמי סיפר.
כן?
כן? בלשון ארמי סיפר, כך כתוב.
אז הוא ידע.
זהו, הארמי זה הקליפה העוטפת את העברית. הרי זה שפה שמית, קרובה לעברית. אז זה קצת מסביב, זה קצת האמת. קצת אמת זה רמאי. רמאי, אותיות, ארמי. זה קונסובסטנציאלי. יש תוך וקליפה. זה כמו ששאלתי, מה קודם? קליפת התפוז או פלחי התפוז? זה דבר אחד.
אבל ההופעה במציאות בעולם.
בעולם? הארמית קדם? זה לא משנה, לא יודע. לא יודע מה קדם למה, מה אכפת לי. תשאל איזה חוקר לשונות. כן.
השם דיבר עם אדם וחווה, ונחש
וניתן. נכון. עברית.
עברית?
ודאי.
אז למה? הרבה מפיחים למה שאדם עם חווה דיברו ארמית.
לא. לעצמו הוא דיבר ארמית.
לעצמו?
כן. המחשבה הפנימית שלו היא ארמית. הוא שמו, אדם הראשון אפיקורוס היה.
הוא נברא עם
שתי שפות. כן, זה כמו תפוז. יש כמו תוך התפוז וקליפת התפוז. מה קדם למה? האם הקדוש ברוך הוא ברא קליפה ובתוכו תפוז? אחר כך ברא את התפוז, או שזה תפוז אחרי זה קליפה? דבר אחד. כשאלת הביצה וקליפתה. מה? אני זוכר, זה בדיוק הבעיה שיש למילון. כשאתה כותב מילון, זה בעיה, לכתוב מילון. אתה רוצה לפרש מילה, מילה עברית. איך אתה מפרש אותה? על ידי מילים אחרות שאף הן צריכות הגדרה במילון. יש בעיה בזה. בעצם, מה? כי כל מילה שאתה בא להסביר, יש לה הגדרה במילון. על ידי מילים שגם כן לקוחות מילה מילון הזה. יוצא לפי זה שאין שום הגדרה אובייקטיבית. אלא מה? בעצם זה מה שאתה קצת צריך לדעת לדבר את השפה לפני שאתה קורא את המילון. המילון האמיתי היחיד שיכול להיות זה מילון משפה לשפה. לכן, כשאנחנו רוצים להסביר את עצמנו, לעצמנו מי אנחנו, אנחנו צריכים לפרש את המושגים העבריים שלנו בשפה אחרת שנועדה לזה. כאילו להיות הנגזרת של המחשבה המקורית. המחשבה המקורית עברית. נגזרת המחשבה ארמית. ועל ידי ארמית אתה יכול לשחזר את כוונת העברית. זה כמו משל
שפה בנויה מכמה פוסטולטים.
בדיוק, כן.
זאת אומרת שישנם מונחים יסודיים.
נכון. מונחים יסודיים שהם מהווים את ראשית ההכרה. אז איך תסביר אותם? אתה לא יכול, אתה יכול להסביר אותם על פי ענפיהם, אבל הענפים יצאו מהשורש. אלא אתה צריך איזו שפה מקבילה להסביר אותם. אבל אני רוצה את ההתחלה הזאת להביא.
ההתחלה הזאת היא מובנת רק על פי ארמית.
נכון. כי ברגע ש... זה כמו שאתה רוצה להבין איך אמר אריסטו, איך אתה מבין דבר על ידי סיבתו. ואת הסיבה איך תבין? על ידי סיבת סיבתו. אבל את הסיבה הראשונה אתה לא יכול להבין. כי אין לה סיבה שעל ידה היא תיוודע. בוודאי. אבל אתה תמודע שלא מדבר ארמית. זאת אומרת, אם הוא ינסה להבין בצורה רציונלית את מה שהעברית מסרה לו באופן אינטואיטיבי, הוא יצטרך לעשות פעולת הפרדה, אנליזה, שהיא בעצם מה שהארמית עושה. זה הגניוס של השפה הארמית.
הארמית היא רציונלית?
כן, היא הרציונל של האינטואיציה העברית. ולכן כשהוא ילמד תורה שבעל פה הוא יפגש בשפה הארמית ואז הוא יבין מה הוא אומר. לכן למשל כל המושגים שיש בישיבות, המושגים המופשטים, הסברות, יש איזה כינויים ארמיים. כן? גברה וחבצה, צווי דינים, צווי זה ארמית מאוחרת, כן? כן? רובה וחזקה, מיגו וכדומה, כן? כל הביטויים האלה הם ביטויים ארמיים. כן, ודאי. הוא נולד עם הארמית. הוא לא נולד, הוא נברא.
אבל כתוב שמה שהוא, זה שמו.
מה זה?
הקושבוך הוא מביא לאדם חיות נדמה לו, לא
נכון.
וכתוב שם בסופו של דבר, וזה שמו.
נכון. כל אשר יקרא אדם נפש חיה הוא שמו.
כן.
עכשיו מעניין. על פי איזה היגיון אדם הראשון נותן שמות? למשל, אתן לך דוגמה. ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה
אין כל חי.
אז הוא היה צריך לקרוא לה חיה. אז למה הוא קרא לה חווה? כי מלשון חיוויה. חיוויה זה הנחש, נכון? כך אומר רבי ראשית רבה. זאת אומרת, הוא בגלוי קורא לה חיה והוא מתכוון נחש, בגלל שהוא מדבר ארמית. בסדר?
למדנו שהיא שהתורה נכתבה בעברית.
נכון.
אישה, אש
ו... כן, כן, ודאי, ודאי. התורה, העולם אפילו נברא בלשון הקודש. זה למדנו בשבוע, לפני שבועיים, לפני שאתה ואני החלפנו את השלטון בארץ. אז זה דבר גדול שבוע שעבר, אני החלפתי את השלטון בארץ. כן, אז זה ודאי. אז העולם נברא בלשון הקודש. לשון הקודש מגלה את המהות, ומכיוון שזה מגלה את המהות, אז אי אפשר להשתמש בשפה הזאת כדי להסביר מהות, כי כל מילה היא מהותית שם. אתה צריך מכן שפה מקבילה כדי להסביר למה זה מתקרב. עכשיו, איך אומרים בעברית הקדוש ברוך הוא?
אתה אומר, אנחנו חייבים לצאת לגלות
משהו כזה, נכון, כדי לגלות מי אנחנו. הרי כתוב, כל מי שאין בו דעת לסוף גולה, שנאמר, לכן גלה עמי מבלי דעת. ולכן המקום הראשון שהגיעו אבותינו כשגלו לבבל היה נהר דעה. נהר דעה. נכון. עכשיו, משל, איך אומרים הקדוש ברוך הוא בעברית? לא, בעברית אמרתי. לא, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא. נכון. ואיך תגיד את זה בארמית? לא נכון. לא, הקדוש בארמית לא אומרים קודשה. קדישה. נכון? אני צריך להגיד קדישה בריחו. או יותר נכון, קדישה בריחה הוא. אם אני רוצה באמת לתרגם, נכון? הקדוש ברוך הוא, קדישה בריחה הוא. ואני אומר במקום זה, קודשה בריח הוא. זה משהו אחר לגמרי. זה קודש. אבל בעברית אתה לא יכול להגיד דבר שאתה שומר אותו בתשמודה שלך, שהקודש זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. בעברית אתה צריך לשמור על הכבוד, הקדוש, אליו מיוחס הקודש, כן? אבל בארמית אתה אומר מה שיש לך בתת מודע, קודשה, זה לית אתר פנוי מיני, כן? קודשה ויריחו, כן? ועוד כביכול הוא מקבל ברכה, כן?
קודש
בו? כן, כן, זה מה שאין להם. יש הרבה דברים כאלה. כשאתה אומר למשל לברו בעברית ואתה אומר לברו בארמית, אתה מתכוון למשהו אחר לגמרי. לברו בעברית זה לתת מציאות, ברא בארמית זה לשים בחוץ. הנה אתה רואה, ברגע שאתה קורא את התורה בארמית אתה קורא אותה אחרת. טוב, אז בואו נראה כאן מה שכתוב. איך ידע מי למד הכתיבה, לא צריכה להכתיבה תרגום וקרא לה תרגום. כן, בבקשה.
אם יש לנו תרגום קונקלוס,
כן,
הוא לא בא לפרש, אלא בעצם צריך לקרוא אותו כמו בצורה שהרב אומר,
ההבנה
שלו צריכה להיות
דרך... זה הידרדרות, זה הידרדור מסוים, כן, ודאי, התרגום זה לא השפה המקורית.
אני אומר
ככה,
התרגום הוא לא פירוש,
ודאי שלא,
הוא בעצם הסתכלות מזווית אחרת,
נכון, נכון,
רמה אחרת של
הבנה לתורה, ודאי. למשל, אני רוצה להגיד לך משהו, אם בעברית כשאני רוצה לדבר על עצמי, אני אומר עצמי. איך אני אומר את זה בארמית? לא, נפשי, 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 כאילו אמרתי נפשי. משהו אחר לגמרי? הלו, מה? נכון, נכון, הוא מביא פתק. כן, טוב. אגב, מעניין שהגמרא כשהיא רוצה להסביר אנוכי, היא אומרת, מה זה אנוכי? ענה נפשי כתבית יהבית. לא אומרת את זה בעברית. אילו כדי להבין מילה שורשית אני צריך ארמית היקפית להבין במה מדובר. בסדר? טוב, למה אתה מתכוון? לבטא אותם בעברית או בארמית? זה מאוד מעניין. איך אומרים לאהוב בארמית? רחימו, נכון? רחימו. אתה רואה שזה כבר משהו אחר לגמרי. כן, הקונוטציה היא אחרת לגמרי. טוב, זהו.